בפרק הבא נדבר על מתח, סטרס, ביטחון תעסוקתי, ביטחון אישי, משברים אישיים ומשפחתיים, זוגיות, בריאות, קורונה, חדשות, מצב פיזי, שינויים בחיים, מצב נפשי. 50 גוונים ואף יותר למתח המתקיים אם נרצה ואם לא בחיינו. חשבנו שזה זמן טוב לעשות עצירה ולהעמיק בכך. לשמחתנו תפסנו את אסף גיטלר לשיחה על מתח. הקשר בין הגוף לנפש, על נשימות, שרירים, עצבים, ועל הפחתת מתח מבוססת גוף. ושימוש בין השאר בביו-פידבק, בפרק המתמקד בחוויה הגופנית והנפשית הקשורה לכך. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. אסף גיטלר, פסיכולוג המתמחה בפסיכולוגיה רפואית, מומחה בכיר בטיפול ביו-פידבק, משוב ביולוגי, ומומחה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, כיום מנהל את יחידת ההכשרות ופיתוח אמצעי הלמידה במרכז משאבים בקריית שמונה. נדבר על המתח שיש בחיינו, על הקשר בין הגוף לנפש, על נשימות, שרירים, עצבים, ועל הפחתת מתח מבוססת גוף, ואולי גם שימוש בביו-פידבק בפרק שמתמקד בחוויה הגופנית. שלום אסף.
אהלן, איזה פתיחה, ממש ממש מרגש, נפלא.
נכון, רק בשביל הפתיחות האלה אנשים אומרים לנו ששווה להתארח.
וואו, וואו.
שווה להריח אותך. זה מה שאני אומר.
כן, כיף שאתה פה, ובאמת אנחנו הולכים להקליט הפעם פרק שהוא קצת שונה מהפרקים הרגילים שלנו, בדרך כלל אנחנו מדברים על שיטות טיפול או על סוגי טיפול, והפעם החלטנו להתפקד בנושא שהוא מתח.
אני חושב שיותר מבארץ, בכלל כל השנתיים האחרונות והחודש האחרון, כל העולם נמצא באיזשהו מתח. אולי אפילו בכלל כל העולם המערבי עם משמרות עבודה ושעות מסוימות שצריך לבצע בשביל להתפרנס, וגיל מאוחר של אנשים, אנחנו לא בשנות ה-60 וה-50, תוחלת החיים היא כבר לקראת 90, בכל העולם במדינות מערביות, אז אנחנו גם מתמודדים עם מחלות כרוניות אפילו שלא היו פעם. אז מתח הוא חלק בלתי נפרד בעצם, ואני חושב שאפשר גם להגיד שאפשר להסתכל עליו מכמה אספקטים, כי אני מגיע מהתחום של הפסיכולוגיה הרפואית, אז יצא לי באמת לעבוד הרבה פעמים בעשור האחרון עם אנשים שמתמודדים עם קשיים גופניים, יכול להיות מחלות כרוניות, מחלות אקוטיות, וכשמסתכלים על המתח באופן כללי, אז אפשר להסתכל קודם כל מההיבט הביולוגי, יש דברים שקורים באמת בגוף, מחלה, אולי גידול מסוים או פציעה או איזשהו גוף זר או מחלה שהיא ויראלית או חיידקית, אז יש את החלקים הביולוגיים, שהם גם מה שגורם, אבל גם מה שמאפשר אולי איזושהי הסתכלות ממוקדת כדי לסייע, אבל יש גם את האספקטים הפסיכולוגיים, המחשבות שלנו, האמונות, היכולת חשיבה היא שאנחנו הרי במתח, בתנאים מסוימים אנחנו חושבים פחות טוב, הזיכרון עובד אחרת, הקשב עובד אחרת, אבל גם את האספקט הסוציאלי. זה פתיח, אבל יש לנו פה ביו-פסיכו-סוציאלי, יש לנו כל מיני כיוונים להסתכל על מתח.
וואו, אתה יודע, אם אני עכשיו מקשיב לפרק הזה, אני אומר, וואו, אבל איך אני בעצם יכול לדעת, אם אני מתוח? הרבה פעמים אומרים לך, תרגע, נכון? זאת אומרת, אתה הולך לרופא, אתה אומר, אני מרגיש לא טוב, הוא אומר, זה נראה לי שאתה מתוח, תרגע. איך אני יכול לדעת כשאני מתוח?
אז רגע, קודם כל, אני חושב ככה בבדיחות הדעת, שבהיסטוריה האנושית, לא היה אדם אחד שנרגע, כי אמרו לו להירגע. אז זו לא שיטה שעובדת. זה אמרתי לך את זה, אני זוכר גם לפני מספר שבוע. אבל איך אתה יודע שאתה מתוח? אני חושב שזו אחת התחושות, אני מקווה שאני לא טועה פה, חוטא למשהו, אבל ככה האסוציאציה הראשונית, שכמו שאני יודע שאני אוהב, או שנעים לי, או שלא נעים לי, אני יודע שאני מתוח. יכול להיות שזה אצל אנשים מתבטא, אולי רק לאחר פרק זמן מסוים. נגיד אני על המחשב, ואני נורא ככה בפלואו ועובד וכותב או מכין או כל דבר אחר, ואני שם לב אחרי פרק זמן עכשיו שהגוף מתוח בשרירים, ויכול להיות שאני מתוח לקראת חוויה מסוימת כמו פודקאסט, אתם שואלים שאלות של דברים שאני נורא רוצה לדבר עליהם, אבל אני יודע שיש קהל רחב שאולי ישמע את זה, ואני נורא רוצה מצד אחד להנגיש, אבל מצד אחד אולי גם לא לטעות, אז גם, זה גם מתח.
ויש מתחים שהם אקוטים.
יש גם מתחים, כן, זה חלק חיובי מאוד בדברים שאמרתי, אבל יש מתחים שהם אולי יותר מגבילים אותנו, לא מאפשר לנו ללמוד, או להפגין מיומנויות שכבר יש לנו, כמו חרדת בחינות, זה כבר אמרתי ככה מין מילה אחרת, החרדה, שבטח יצא לכם לעסוק בה, ויש מתחים שהם כרוניים, ויש מתחים שהם כאן ועכשיו, אקוטיים, אז יש המון דרכים להסתכל, ונוכל גם לדבר על התחום הביולוגי, שאותי מאוד מעניין, אבל תמיד לזכור שיש גם את האספקטים שהם התרבותיים, חברתיים, וגם הפסיכולוגיים, האישיותיים, האמונות שלי, הדרך שבה האדם חושב ואיך היא משפיעה על החוויה שלו, איך הוא מפרש את הסביבה או את המצב, זה גם מאוד משמעותי.
אז כשאתה אומר ביולוגים, בעצם אתה מתכוון לחוויה הגופנית, זאת אומרת.
עוד לפני החוויה, אני חושב, אנחנו יצור חי, אז אפשר להסתכל ביולוגית, קודם כל, אולי לדבר על מה קורה שם בגוף, כי יש לנו כל מיני מסלולים שהם התפתחנו כדי שהם יגנו עלינו, אני חושב, אפשר לומר, מבחינה אבולוציונית, אז מערכת העצבים שלנו היא זו שבעצם גורמת לכל מה שקורה לקרות, במחשבה וברגשות ובתחושות ובתגובות המוטוריות או כל דבר אחר, אז במערכת העצבים, שזה אחד מהמקומות ששם המתח יכול להתבטא או לפעול, יש הולכה עצבית של מערכת העצבים האוטונומית. יש לנו איזה פלג שהוא הפלג שנקרא פרסימפתטי, שאחראי על הרגיעה של דברים בגוף, ופלג סימפתטי שהוא אחראי על עוררות. אז זה בנושא של מערכת עצבית. היא מפעילה את הלב ופה ושם, ודברים שמיד קורים, כמו למשל שפתאום יש איזו צפירה חזקה פתאום ברחוב, כשאנחנו עוברים מעבר חצייה או רעש או פיצוץ, או פתאום זיכרון לא נעים, זה מפעיל אותנו. אבל יש גם את החלק מבחינה ביולוגית גם, שהוא חלק הורמונלי, מופעל על ידי הציר הזה של בלוטת יותרת המוח, בלוטת יותרת הכליה. אנשים יודעים שזה מין ציר כזה שהוא אחרי גם להפרשה של הורמון קורטיזול, שהוא מופרש באופן קבוע כל 24 שעות, בדרך כלל כשאנחנו מתעוררים, שעה, חצי שעה אחרי, אבל גם באירועים ספציפיים. וגם פה יכול להיות שיש משהו אקוטי שקורה כאן ועכשיו, ויכול להיות שמשהו שהוא קורה לאורך זמן, לאורך תקופה, ימים, כמו להיות בזמן מלחמה, עכשיו זה אקטואלי, מה שקורה באירופה.
אז נגיד כשקורה משהו אקוטי, אז הרבה פעמים אנחנו דווקא נדע לשים לב שמשהו קורה לנו, נכון? שיש איזה אירוע גדול, אפילו צפירה או דברים כאלה, פתאום הגוף יידרך או נעשה דברים, פתאום נבין שמשהו קורה לנו.
אבל אתה אומר משהו... משהו קורה לנו, אלון, בעצם כל מה שאסף תיאר עד עכשיו, זה כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים, אין לי איזה נורית שנדלקת כשההורמון יותר מדי מופץ בגוף, או שהמערכת הפרסימפתטית, או כן, אנחנו לא בשיעור ביולוגיה, יש לו, אתה אומר, יש לנו כל מיני מערכות בגוף שמשתגעות כשאנחנו במתח, אבל אין לנו שום נורת חיווי. אני לא יודע שהיא עושה פעולה לא טובה. עכשיו אני במתח מזה שאולי אני במתח.
זה דבר נכון להגיד באמת לרוב האנשים שהם לא מתעסקים בתחום הזה או לא התעניינו בו, אבל האמת היא שאתם יודעים, הקשר הזה בין גוף לנפש, הוא ידוע אלפי שנים, התרבות האנושית כולה, כולם יודעים שיש קשר בין הגוף לנפש, ושמשהו שברגשות הוא גם קורה בגוף, כמו דופק מואץ, בחתונה, בלידת ילדים, אתם יודעים, בפעם הראשונה שעושים כל דבר, או לחילופין זה בגוף, אבל מן הסתם זה יכול להשפיע גם על ההתנהגות, אם זה עובר איזשהו סף של התמודדות, אז, ואנחנו מדברים כבר על מין הקשת הזאת של הפרעות חרדה, הפרעה, לא מתח כתגובה למשהו שקורה, אלא לפעמים כתגובה למשהו שאולי קרה בעבר, או לא בטוח יקרה בעתיד, או שרק אני מפרש אותו ככה, או שרק אני הבנתי איזשהו מסר בצורה מסוימת, אז יש גם תגובות שהן במחשבה,
כן.
יש תגובות שהן גם בהתנהגות, שנגיד אני נמנע ממשהו, זה מאפיין מאוד מאוד משמעותי של חרדה, אבל מתח לא תמיד מאופיין באימנעות, לפעמים הוא מאופיין אולי כאספקט חיובי, כהנאה לביצוע, לחזרתיות, אולי לעבור על מסמך מחקרי שאני רוצה לכתוב, אני מתוח שאולי הוא לא יתקבל או שהוא לא ייראה, אז אני עובד עליו ועובד עליו ומבקש אולי סיוע, משתמש בתמיכה, אבל רוצה שזה יהיה ככה מוצלח ביותר, אבל אם זה כבר מין פרפקציוניזם כזה שלא מאפשר לי אפילו לתפקד, כי אני כל כך מתוח מהשלכות מסוימות, אז יש לנו המון המון אספקטים. עכשיו, אתה אומר נורת הזהרה, האמת שיש לנו, כולנו יודעים שבבהלה לפעמים מזיעים יותר, כמו שבחושך ובאור הישונים מגיבים אחרת, אז כשיש רעש חזק, אנחנו גם מגיבים. אתם יודעים, יש את הבס של הופעות או מועדונים מרגישים בבטן, אז כן. תחשבו שיש צלילים שאנחנו לא שומעים אותם כמפריעים, אבל אולי הם משפיעים על רמות המתח בגוף, ואולי זה משפיע גם על המחשבה. Yeah. עכשיו, אני פותח את זה להמון המון אפשרויות, בלי לדבר על איזו הפרעה מסוימת, אלא מגוון רחב של מצבים, דברים שיכולים לקרות באופן בודד, יכול לקרות באופן בודד מדי פעם, דברים שהם יכולים להיות כרוניים, מתרחשים כל הזמן, עם החמרה, עם הפחתה, המון דברים. ויש את העניין הביולוגי, שכן אפשר לזהות, אם אנחנו ככה רק מדברים על זה, זה כבר עוזר, כמו שאתה עכשיו העלית, אז שרירים שמתוחים במצבים כאלו, של מתח, ושדם זורם אולי יותר לאזורים מסוימים בגוף, פחות לאחרים, כמו שאנחנו יודעים אחרי אוכל טוב, ארוחה טובה, דם צריך לזרום למערכת העיכול, אבל מתח לאורך זמן גורם דרך המערכת ההורמונלית והעצבית להפחתה של פעילויות מסוימות והגברה של פעילויות אחרות, כי הוא חושב שכך צריך. אם האדם הקדמון היה נתקל, אני בטוח שהוא היה נתקל באיזה אריה, על הבוקר, אז זה טוב שזה יפעל ככה, כן? אבל הסיכוי שלנו זה יקרה כיום הוא ממש ממש נמוך, אבל לפעמים התגובות הפיזיות, הפיזיולוגיות וכל שאר הדברים, הן מופעלות אותו דבר רק בגלל המבחן שצפוי לי. או כל דבר אחר, אתגר, אוקיי?
המערכת קצת,
אני מקווה שזה לעניין, כן.
המערכת הביולוגית והנפשית שלנו בעצם מערכות שהותאמו למציאות של הישרדות בג'ונגל, ובמהלך המון המון שנים הם הותאמו לזה, והם לא השתנו בגלל הטווח זמן הקצר שעבר מאז שירדנו מהעצים או יצאנו מהמערכת.
זה כבר common knowledge, אני חושב, אפילו בתקופתנו, ממש האמירות האלה. בהחלט, בהחלט.
ואז אני חוזר עוד פעם לשאלה, זאת אומרת, כשיש צפירה אנחנו יודעים שאנחנו מתוחים, כשיש מלחמה אנחנו יודעים שאנחנו מתוחים, שאנחנו צריכים לעבוד בשעות לא שעות, או לענות על מיילים כל הזמן, אולי אנחנו יודעים שאנחנו מתוחים, אבל האם יש מצבים למשל שאנחנו יכולים להתנהל בחיינו, ומשהו בגוף שלנו אולי מצביע על זה שאנחנו מתוחים, ואנחנו לא מצליחים לראות את זה או להרגיש את זה אם לא נעשה איזו פעולה כזאת או אחרת?
תראה, אני מניח שיכול להיות מה שככה עולה לי אסוציאטיבית, כשאתה אומר את זה, זה איזשהו מושג שקוראים לו דיספונזיה, שזה מלטינית, אם אני לא טועה, זה לא במקום, מיספלייסד כזה. ואני לא זוכר מי דיבר עליו, אבל באמת בגוגל, אם רושמים, אפילו עולה בוויקיפדיה, עשו על זה כל מיני ככה מאמרים נחמדים וכל מיני רעיונות איך להדגים, והם מראים למשל שם איזושהי דוגמה, שבעצם קודם כל הם מגדירים שדיספונזיה זה מאמצים שאין בהם צורך או מוגזמים, שהם מתקיימים במציאות שבאמת לא דורשת אותם, כמו למשל הכתפיים שהם נגיד נורא מתוחות בזמן שאני ממש ממש מקשיב. מה הקשר? זה לא משפר את ההזנה שלי, אבל מין איזה תנוחה כזאת, או מול מחשב, או לחילופין, כל דבר שהוא גם ברמה המחשבתית, לא רק הביולוגית, הגופנית, ברמה הרגשית, אולי אני עסוק יתר על המידה במשהו. אולי באמת הסביבה גם גורמת לזה. עכשיו, הדוגמה שהם נותנים היא שבואו נעשה איזה תרגיל, ממש איזה 30 שניות, אולי זה יתאים, רק לא בנהיגה כמובן, או במהלך משהו
שמצליח איזה פעיל. אז אנחנו מבקשים לכל מי שכרגע מקשיב לפרק בפקק, ללכת...
אז ממש משהו קטן, אפשר גם בפקק רק ככה להריץ בראש. שנגיד אנחנו מתבקשים לדמיין, כאילו יש לנו ביד אחת, בשתי האצבעות, באצבע המורה ובאגודל, אנחנו מחזיקים מחץ. ביד אחת, ביד השנייה אנחנו מחזיקים חוט, תפירה. ולדמיין אפילו, בלי לעשות זה רק לדמיין, כאילו אנחנו דוחפים את החוט בתוך החור של המחץ. והרבה פעמים אחרי שעושים את זה, אני שואל, ומה הרגשתם? איזה שירים פעלו? ואני אומרים, השירים של הידיים והכתפיים, ולפעמים קצת הבטן, עכשיו אין צורך, דווקא אם נהיה יותר רגועים, ולנו יותר קל להכניס את החוט למחץ. אז סתם דוגמה כזאת, אני מקווה שהיא עוברת ככה כראוי, אבל לפעמים אנחנו עושים דברים, אולי עם השקעה יתרה, השקעה מוגזמת, יכולת גופנית, יכולת אם זה שעות עודפות בעבודה, או פחות הקדשת זמן לעצמנו, ויכולת שזה אולי באספקט הסוציאלי, מהביו-פסיכו-סוציאלי, זה לא לשמר קשרים חברתיים, שזה לבד, הבידוד שעברנו, כל השנתיים האחרונות, זה לבד מצב מתח. והרבה לא הכירו את זה שכל כך חשוב להם אולי באמת להיות מחוץ לבית. אני זוכר, אני לא יודע אם מישהו בדק את זה מחקרית, אבל הרי זה השפיע על כולנו, והבידוד הוא מאוד מאוד משפיע. אז הנה עוד מתח, שלקח קצת זמן לשים לב אליו, אולי להשלכות המיידיות של אין גני ילדים או אין בתי ספר או לא ניתן לטייל, כולם שמו לב, אבל להשפעות של איך זה גורם לנו להרגיש, ואולי לשנות פתאום את ההלך רוח בחשיבה. אז אני מקווה שזה ככה נותן. אז
באיזשהו מקום אתה מקשר בין מתח לדריכות, נכון? זאת אומרת...
כן, דריכות אני חושב שהיא תיאור ממש נכון של מתח, נכון. ודריכות יתר, שזה כבר הופך להיות משהו שהוא כרוני.
אבל ברור, אנחנו אומרים שזה לא נעים כל כך להיות במתח, אבל
זה הכרחי גם לפעמים, כמובן.
זה הכרחי, וגם אפשר לטעון שבסדר, אז עכשיו אני קצת במתח, יעבור. כאילו, למה אנחנו בעצם שמים את זה פה על ה...
ככה במקרה? קודם כל זה תחום עניין שלי, אז ואתם
הסברתם אותי, אז נמחתי. מה יכול להיות ההשלכות האמיתיות של עודף מתח?
האמת, אפשר ממש לדקלם, יש הרי כל כך הרבה מידע על זה גם ברשת, שהשלכות של מתח לאורך זמן, הן יכולות לפגוע במאפיינים של היכולת החשיבתית שלי, והם יכולים לעלות באופן כרוני את המתח של השרירים, ולגרור מצב שבו גם כלי הדם הם הרבה יותר מקובצים, ואז גם המדדים האלו הם משתנים. וזה הרבה פעמים יכול לגרום, למשל, כן, להחמרה או לאיזשהו תהליך, יחד עם התנהגויות מסוימות אולי, וגם תזונה לא נכונה, לתהליך שפתאום אנחנו מפתחים מחלות שהן קרדיו-וסקולריות, כי דיברנו עכשיו גם, אולי גם הדופק שעולה וגם כלי הדם שמתכווצים, ומתח בשרירים לאורך זמן, אנחנו יודעים הרי שכואב לנו הרבה פעמים בכתף, ברגל, הרי זה השריר שהוא מתוח, הוא נתפס, אז תחשבו שבאמת השרירים מתוחים לאורך זמן, ודוגמה אחת טובה, אני חושב, שהיא יכולה להיות בהקשר של בכלל הפודקאסט אולי, שאנחנו מדברים על בריאות הנפש, אז אפילו שהכתפיים הן מאוד מקובצות לאורך תקופה ככה ארוכה, מעבר לכאב ולאי-נעימות וליציבה, זה לוחץ על כלי דם מאוד חשובים שמעבירים חמצן למוח, אז ברור שאולי נהיה עייפים יותר או פחות קשובים, או עם פחות יכולת להיות קשובים לפרקי זמן ארוכים יותר, ובכלל כל מיני דברים שיכולים להתרחש, ואמרתי, גם דברים שהם יותר בהתנהגות ובמחשבות וברגשות, אבל דברים שהם קשורים ממש לבריאות שלנו. אני חושב שזה מאוד ברור כבר, ממש common knowledge, שפעילות גופנית היא ממש חשובה, אני חושב הממוצע הנדרש הוא איזה שעתיים שלוש של הליכה, ככה בשבוע, והתזונה המאוזנת שבטח אנשי מקצוע בתחום הזה ידעו לדבר על זה יותר, וקשרים חברתיים, אז אני כאילו קצת מתחיל לדבר על מהם הגורמים שיכולים להגן עלינו, ולכל אחד יש כמה גורמים כאלה. לא רק ההקפדה על מה שהגוף צריך, אלא גם על פרספקטיבה בחיים, שזה עושים כשיש לי קשר עם אנשים נוספים, שזה לבד עושה טוב לגוף ולנפש, קשרים חברתיים, אנחנו יצור כזה. אז יש הרבה סימנים, יש הרבה סיבות למתח, ויש הרבה גורמים שיכולים לשמור עלינו, חלקם הם ממש כלים אינטואיטיביים, נגיד לקרוא בכתבי הקודש, לעשות ספורט, או תחביבים, או כל מיני דברים דומים. ויש טכניקות שהן ממוקדות, יוגה עושה מאוד טוב בתחומים האלו, פעילות אירובית כמובן, וגם תרגילים ממוקדים, אם הם תרגילים מדיטטיביים או תרגילי נשימה, או כל מיני טכניקות מאוד ממוקדות שהוכחו מחקרית, ככה נפגשנו אני ואלון בסדנה שדיברנו על הנושא הזה, שהם למשל הרפיית השרירים ההדרגתית, טכניקה מאוד מאוד יעילה, אימון אוטוגני, חינוך נשימתי, כל מיני ככה שיטות שמאפשרות לנו לשים לב לכל מיני דברים שקורים בגוף, ולהפעיל את הגוף בצורה כזאת, כדי שהמתח הזה יפחת, לא רק ברמה השטחית של שריר, אלא גם ברמה הקוגנטיבית של קשב וזיכרון ותפיסה, פרשנות, וגם ברמה הרגשית של לדעת אולי לזהות יותר מה קורה, ומה עם הכוחות שלי, זאת אומרת, יש כאן מגוון רחב שאפשר לדבר עליו, אני תמיד מעניין אותי העניין הביולוגי, אבל תמיד אני מסייג את זה גם עם כל שאר הדברים שידועים, כי זה הכרחי, בטח, בשביל לעזור לאנשים, חייבים להכיר את כל האספקטים שיכולים להיות רלוונטיים אליהם.
אז אם אני עכשיו מקשיב לפודקאסט בפקק, ואני אומר, רגע, איך אני יכול לדעת שאני עכשיו מתוח, ואם המתח הזה הוא טוב לי או לא טוב לי? כי דיברתי מקודם על מתח חיובי לעומת מתח לא חיובי. כן, אפשר לעשות איזה, אולי איזה כלל אצבע, שאדם שמקשיב או חושב על עצמו שהוא במתח, יגיד, זה טוב וזה לא טוב.
תראה, קשה לי לענות על זה בצורה מדויקת, אבל נגיד שאנחנו מתייחסים לעובדה שיש לנו איזה שהם דרישות ביומיום, אני מנסה לגשת לזה מהכיוון הזה, יש לנו דרישות יומיום, אולי עם דרישות של ניהול קשרים בחיים, אולי התעסוקה, פרנסה, אולי בריאות, כל כך הרבה דברים, אנחנו נדרשים אליהם ביום יום, ואולי באמת שאנחנו מזהים שאנחנו לא יכולים לעמוד בדרישות האלו, זה יכול להיות סימן ממש ממש משמעותי. עכשיו, זה לא תמיד שאני לא יכול לעמוד בדרישות, יכול להיות אולי שאני פתאום מרגיש שקיים קושי גדול יותר. עכשיו, זה יכול להיות כמובן מוטיבציוני ולהקפיץ אותי לקריירה אחרת פתאום, כשאני מזהה את זה בעבודה, וזה יכול לקרות בקשרים, אבל אני לא מדבר על המקומות האלה שאנחנו מזהים, שאנחנו במקום לא מתאים לנו בהכרח, אלא שמשהו כאן הוא עמוס לי, משהו כאן גורם לי להיות אולי יותר עייף, פחות להיות עם אנרגיה לעסוק בדברים שאני רוצה, ואני לא רוצה להרחיב יותר מדי ולדבר למשל על המצבים שהם ממש הפרעות חרדה, למשל הפוביות הספציפיות של הקושי בלהיות במקום סגור, או הקושי בלהיות עם חברת אנשים אחרים בחרדה חברתית, שם כבר תהיה הימנעות גם. אני מדבר דווקא על האדם, הקהל הרחב, האדם הנורמטיבי שמתמודד עם החיים, שכן, לפעמים זה יותר קשה, לפעמים ניתן להתמודדות, לפעמים הקשה הזה דווקא מאפשר ניתן להתמודדות אחר כך, אבל המתח קיים, ויש כלים לסייע. אני לא יודע אם אנחנו נצליח לתת את הכלים בהאזנה כזאת בפרק, אבל לדעת שהם קיימים, ושבעולם שלנו כל מה שקיים אפשר לחפש ולמצוא עליו המון המון מידע. אז זה אני חושב שהוא דבר חשוב, וגם אם יש אולי גם אנשים שעוסקים בטיפול שמקשיבים, אז הייתי רוצה כאילו לקחת את עצמי איזה תפקיד של להגיד, היי, רגע, גם בקהילה שאני נמצא בה, קהילת ה-CBT למשל, או הקהילה של הפסיכולוגים רפואיים, אני מתמחה בפסיכולוגיה רפואית, אז זה ברור שיש שיטות וגישות שונות שמאוד מסייעות במגוון רחב של מצבים. אבל הרבה פעמים אנחנו באמת נוטים בתחום הזה של טיפול פסיכולוגי ודומיו לדבר. ואני אומר, זה כל כך חשוב, הרי יש פה תקשורת, אבל הכלים הפסיכופיזיולוגיים שהם מגיעים מתחום הגוף, והם למשל תרגול של יכולת הפחתת מתח שרירים, או הרפיה של אזורים מסוימים בגוף, ושליטה על מערכת העצבים האוטונומית, אם זה הדופק, ואם זה ההשתנות שלו לאורך זמן, ואם זה אולי מדדים מוחיים, של ממש לתרגל מיומנויות קשיבות, כמו שיודעים הרבה אנשים לעשות במיינדפולנס, עושים את זה המון, זה גם נורא יעיל, וכולם כבר יודעים את זה גם ברמה המחקרית והקלינית, אבל אולי לעבור עוד שלב, ואפילו ממש למדוד את הפעילות הזאת במערכת העצבים, דבר שקיים ונגיש, ולאפשר לאנשים ממש להפעיל ולמקסם את היכולת להפעיל אזורים מסוימים בגוף, שישפיעו על מגוון רחב של דברים.
זאת אומרת, כל התפקודים האלו שאתה מדבר, הם תפקודים שאנחנו ממש יכולים להשפיע עליהם. זאת אומרת, אתה אומר, הזכרת את מערכת העצבים האוטונומית, היא הרי אוטונומית, היא כאילו לא תלויה בה. כן, כן.
אבל מעבר לכך שזה רצון להפעיל, כמובן לא מדובר בקסם וזה לא on-off, 0 או 100, זה יכולת להשפיע. כן? כי האינסטינקטיביות הזאת של להיות אולי יותר מתוח לקראת אתגר בחיים, היא דבר שכדאי שישמר. אבל אתה בעצם ככה בא ואומר, אפשר להשפיע, ואני כאן, אולי זה הזמן להגיד על מה באמת אפשר להשפיע, כי לא על הכל אפשר, כן? יש דברים שמצאו ככה בעשרות שנים האחרונות, שניתן למדוד, למשל, אפשר למדוד את טמפרטורת כפות הידיים, וכשאנחנו רוצים לסייע אנשים ללמוד שיטות הפחתת מתח ורגיעה, אז עלייה בטמפרטורת כפות הידיים היא מצביעה על כך שדם זרם לאזורים הפריפריאליים של הגוף, כפות ידיים, כפות רגליים, הוא יצא מהשרירים המתוחים שבהם הוא היה מקודם, אז אני נרגע, וכפות הידיים מתחממות, אפשר לשים חיישן ואפילו לשחק משחק, אני עושה את זה אפילו עם הילדים שלי וגם עם מטופלים, ואני מלמד את זה, מלמדים אנשים להירגע, וכשטמפרטורת כף היד עולה, אז שיר שהם בחרו, כן, מהיוטיוב, רץ ומושמע, ברגע שהטמפרטורה יורדת, אז הוא לרגע נעצר, או נחלש בווליום, זה ביו-פידבק, או לחילופין, טמפרטורה, שזה נורא פשוט, אפשר לבדוק את הפעילות של הלב. עכשיו, לא את הממוצע בדקה, כמו שאיש רפואה יעשה, כמו שעושים במיון, שבודקים אק"ג, לא, אלא להסתכל על ההשתנות שלו. יש תופעה...
אסף, אני חושב שאמרת פה משהו שנראה לך מובן מאליו, אבל אני רוצה לעצור אותך פה, כי בעיניי מה שכרגע תיארת זה פעילות מדהימה. זאת אומרת, קודם כל דיברנו פה על שתי אפשרויות לגשת למתח. אחד זה לדבר על זה, ללכת לטיפול ולדבר על זה, ולהבין איזה מחשבות ורגשות עוברים לי בראש וגורמים לי למתח. ויש אנשים שיודעים לתאר את הרגשות ואת המחשבות שלהם בצורה יותר טובה, ויש כאלה שפחות, נכון? וגם תיארת חוויה גופנית שאפשר במקביל לעבוד על מתח השרירים, על הנשימות, ודרך זה גם להבין אם אני יכול להשפיע על המתח, וגם פה יש אנשים שיותר מחוברים לגוף ופחות מחוברים לגוף. וכרגע אתה תיארת בעצם פעילות שהיא בעצם מלמדת אנשים מתי הם נמצאים במתח. ככה אני הבנתי לפחות.
לא, אפשר יותר להגיד שהיא יכולה, עשויה בהחלט בתהליך נכון, ללמד אנשים להפחית מתח. זה גם יכול כמובן לעזור להם לשים לב בהמשך, כי הם מתמחים באמת בתחושות האלו, ואולי בהפעלה או קידום של פעילות כזאת, אז הם יכולים לשים לב יותר גם בהמשך, אולי יותר מהו מתח אצלם, כן? אני אתן דוגמה לזה, ככה לחזק את דבר, שיש לפעמים מצב כזה, אולי לפני שינה, אני מכיר אותו הרבה, אולי בעבר, עכשיו עם ילדים פחות, על שנת יום שישי בצהריים כזה. שהגוף כבד, השרירים כבדים, הידיים והרגליים כבדות, וכפות הידיים חמות, גם כשמתעוררים בבוקר זה ככה, כי לשם הדם זרם, הגוף רגוע, כן? אז זה כאילו דוגמה טובה, אבל גם הנשימה שהזכרנו, גם אתה, גם אני, היא גם מאוד מאוד משמעותית, לא משנה אם אני מודע לה או לא, היא שם. אז יכולים לנשום מהר, יכולים לנשום לאט, יכולים לנשום עמוק או שטוח, להפעיל יותר את השרעפת, ככה שהבטן בולטת, או יותר את הכתפיים ובטח הזה, ולכל אחד יש דפוסי נשימה, זמרים וסקסופוניסטים או כאלה דברים, הם בטח מומחים בזה ולמדו על זה, כי הם עוסקים בכך, אבל אנחנו ביומיום שלנו לא תמיד שמים לב לזה. באמת שזה מאוד משמעותי, למשל דוגמה קטנה בהקשר הזה, שאנשים שמתמודדים, זה כמובן מידע מחקרי, אנשים שמתמודדים עם פאניק אטק, ככה מעין התקפות חרדה, הרבה פעמים, אם היה ניתן למדוד את קצבי הנשימה שלהם בשעות שלפני, היינו רואים שמתרחש שינוי הדרגתי. עכשיו, ברור שיש מחשבות ורגשות והחיים שם והתנהגויות, זה לא רק הנשימה, אבל אם מדד שהוא ממש בא בתאימות מאוד מאוד גדולה, השינויים של הנשימות והשינויים של הדופק, עם מה שאנחנו מרגישים, דרך הפעילות של מערכת העצבים האוטונומית, וניתן להשפיע על זה כמובן בלמידה של מיומנויות, לפני אלפי שנים עשו את זה יוגים, אנשי מדיטציה אני מניח, בכל הדתות יש כאלה דברים, וגם בתחומים האלה של לסייע לאנשים, בתחום הרפואה, הפער הרפואה.
המקום של הנשימה הוא מקום שהוא יחסית, אני חושב, מוכר, כן? ייקח שלוש נשימות עמוקות ותרגע, זה משהו שגם ככה יכול לאמר במקומות הכי לא טיפוליים שיש, אבל באמת להשפיע על תפקודים כמו טמפרטורה של הידיים, זה מפתיע.
את האמת, זה באמת ממש ממש מעניין. זה שוב מצביע לא רק על הקשר גוף נפש, אלא בין איבר לאיבר, פנימי וחיצוני, כל מיני רשתות של הקשרים. אני אתן לזה איזה הסבר אולי קטן. דיברנו על החלק הסימפתטי והפרסימפתטי, מערכת העצבים האוטונומית, החלק שהוא יותר בולם, מרגיע, גם קשור להחלמה, והחלק שהוא יותר מעורר, אז המערכת הפרסימפתטית, היא בעצם מתופעלת בעיקרה, אני כמובן מצמצם על ידי עצב אחד, שקוראים לו עצב הווגוס. עצב הווגוס הוא עצב קרניאלי. זאת אומרת שהוא יוצא מגזע המוח לשאר המקומות בגוף. יש 12 כאלה עצבים. נגיד, העצב הזה שאחראי על טעם, וזה על ריח, וזה על ראייה, ועצבו ושרירי פנים, והעצב העשירי הוא עצב הווגוס, הוא יוצא ממש בגזע המוח, ויורד ככה ברשתות עצביות כאלה, ארוך מאוד לתוך הלב, משל למערכת העיכול, לעוד הרבה הרבה איברים, הוא אפשר לומר שהוא המערכת הפרסימפתטית. ומסתבר שהמדידה שלו... מה אתה אומר?
זו המערכת המרגיעה.
היא מערכת שקשורה להחלמה ורגיעה, אני מסבך את זה לרגע, בחצי דקה קרובה, ואני אומר, זה לא בדיוק גז וברקס. ודווקא המערכת של הרגיעה, היא עובדת הרבה יותר מהר בתדירות שלה. אני אתן דוגמה, אני מקווה שזה לא יהיה קיצוני מדי, שאם הלב שלנו היה מחוץ לגופנו, אז הוא היה פועל על סביבות 150 ביטס פר מינט. אבל כשהוא יושב בתוך הגוף, המערכת האוטונומית מבססת אותו ומפחיתה את הפעילות שלו. וזה דוגמה אחת. והמערכת הזאת, הפרסימפתטית, שהיא ברובה הפעילות של עצב הווגוס, כימית, הורמונלית, זה עובד ככה בצורה שיש הפרשה של חומר שנקרא אצטיל חולין, בעבר, לפני עשרות, אולי 100 שנה, קראו לזה הווגוסטף בגרמנית, החומר של הווגוס. כמו שיש לנו את הסירוטונין ודופמין וכל הדברים שהרבה פעמים מדברים עליהם במוח ובמערכת העצבים, אבל הפעילות שלו יכולה גם להימדד בצורה די מדויקת, האמת, גם אצל בעלי חיים, גם אצל בני אדם, על ידי השתנות קצב הלב, איך הלב עולה ויורד. והוא עולה ויורד הרבה פעמים, ברגיעה לרוב, יחד עם הנשימה. פנימה והחוצה. אנחנו נושמים, עולה הדופק קצת, אנחנו מוציאים אוויר, נושפים החוצה, הוא קצת יורד. ושיש תאימות גדולה כזאת, זה גם מצביע על כך שעצב הווגוס הוא פועל כראוי. ואני רק אגיד עוד משהו קטן, שהפעילות הזאת של עצב הווגוס, זה גם תחום המחקר שלי. אני ככה, גם חקרתי את זה לאחרונה בתחומים אורתופדיים, כי הייתי פסיכולוג של מרפאה, של מחלקה אורתופדית, והדוקטורט שלי כיום עוסק בתחום של הפעלה של עצב הווגוס בכל מיני אמצעים דומים למה שהזכרנו, כדי לסייע במגוון של סימפטומים ושינויים ביולוגיים אצל מתמודדים עם מחלות אונקולוגיות קשות ומורכבות. כי ידוע כבר שהמדידה הזאת של עצב הווגוס היא כבר יודעת לנבא, ממש מידע שיכול לעזור לנו לנבא תמותה כללית באוכלוסייה, ספציפית גם אצל חולי לב. למשל, מחקר מסוים, 2009 הראה שאנשים שהנתונים של עצב הווגוס שלהם הם גבוהים יותר, יש להם פי ארבע סיכוי לחיות אחרי אירוע לב, לעומת אלה שהנתונים של הווגוס הם נמוכים יותר. יודעים את זה גם בתחומי הסרטן, ממש, המדד הזה, מספרית, זה חישוב מתמטיקה, זה מורכב, שגם אם רושמים את זה בגוגל, הם מגיעים לזה בקלות, אני תמיד אשמח גם כמובן לתת עוד הרבה מידע למי שיבקש, הוא יכול להגן עלינו במחלות אונקולוגיות. מסתבר שזה קשור, מה שמקשר בין הפעילות הזאת של עצב הווגוס למדדים שהם אונקולוגיים או פסיכולוגיים בהתמודדות עם מחלות סרטן, זה דרך מדד הדלקת שנקרא CRP, זה C-Reactive Protein, זה פרוטאין שהוא סמן למצב דלקת. בודקים אותו אחרי ניתוחים, לראות איך הוא עולה ואז יורד, ויודעים שיש החלמה, דבר שצריך לקרות, צריך שתהיה דלקת. אבל אם כרונית זה בעיה, זאת אומרת, תראו, העצב הווגוס הוא משפיע כחלק מהמערכת העצבית, אבל הוא גם משפיע על המערכת החיסון שלנו. זה נוירו-אימיונו-מודולציה. עכשיו, לא חושב שנשימות זה מה שיציל חיים של אנשים, לא צריך להגזים, אבל זה בהחלט יכול לשפר מגוון רחב של התמודדויות.
אבל אתה אומר לאנשים יש אפשרות להשפיע על איך עצב הווגוס פועל, ואם הוא פועל יותר טוב, לצורך העניין, אז הוא ישפיע גם על מדדים רפואיים. שאלתי אותך מה רע בסטרס, אז הנה התשובה בעצם, לא? זאת אומרת, אם אני נמצא כל הזמן במצב מתוח, אז אתה אומר, יכול להיות אירועי לב יותר קשים.
אוקיי. לא מה יותר קשה, אלא איפה זה מגן עלינו. שים לב, גם הדגשתי שבסרטן, אם הוא עובד חזק, נחיה יותר. ואתה יודע, בתחום של לב, אם זה עובד הרבה יותר טוב, הטון של עצב הווגוס, זאת אומרת, העצבים, הפרסימפתטית, יש לי סיכוי פי כך וכך לחיות אחרי אירוע. זאת אומרת, זה יותר גורם חוסן, ולא גורם סיכון. כן, אפשר להסתכל על זה גם גורם סיכון, אם המדד נמוך, אבל...
היכולת של הגוף לרפא את עצמו היא עולה ברגע שאנחנו נמצאים במצב יותר רגוע ויותר נמוך.
יכולת ההתמודדות היא טובה יותר.
כן, זה לא רק על לרפא את עצמו, זה גם להיעזר במערכת הרפואה. זאת אומרת, אם עושים לי
ממש
ניתוח...
ממש ככה, נכון, לא חשבתי על זה בכיוון הזה, נכון? את יודע מה, אני פתאום עולה לי ככה עוד רעיון, שבעצם, הרי אם האדם הוא מגיע לרופא, בגלל שהוא מתמודד עם כאב כרוני, כדוגמה, זה ככה, אני אומר משהו מתקופה של ככה איזה שנתיים, שעבדתי כפסיכולוג מרפאת כאב בבית חולים מאיר, אז היה מאוד ברור, הם נורא מתוסכלים אנשים עם כאב. ומה, מצפים שהם גם יהיו נחמדים אל הרופאים שרואים אותם ל-5-10 דקות. עכשיו, ברור שזו ציפייה הגיונית. תרבות, המקום שאנחנו חיים, זה נדרש, אבל כמה זה קשה, אחרי שזה כל כך הרבה שנים, וזה כל כך מגביל אותנו, הכאב. אז אם דווקא האדם הזה, שמתמודד עם קושי כל כך גדול של כאב כרוני, לא משנה מה הסיבה, אולי בגלל פציעה או מחלה, והוא גם מצליח לתקשר יותר נעים עם הרופא שלו, אולי הוא יזכה ליותר מידע באמת, וליותר עצות, וליותר הקשבה, שזה יהיה מין מעגל כזה, כמו ספירלה, שהוא מצליח לשמר איזושהי התנהלות, והיא מובילה לתקשורת טובה יותר איתו. זה פתאום קפץ לי הרגע, זאת אומרת, יש לזה כל מיני השלכות ביו-פסיכו-סוציאליות, שזוהי הסתכלות שהיא קיימת ומוכרת בכל עולם הרפואה. לא תמיד מצליחים, יש כל כך הרבה אתגרים למערכות, אבל זו הסתכלות שכולם נוטים, קודם כל להכיר אותה, ולתת לה מענה, אני מאמין.
וגם בתוך הרמה של פנים הגוף, זאת אומרת, אם באתי וקיבלתי טיפול רפואי כלשהו, לא יודע, שברתי את הרגל ושמו לי גבס. המתח יורד, אז ההחלמה תהיה טובה יותר, מהירה יותר. זה בעצם מה שאתה אומר.
זה בהחלט יכול להיות, יש על זה מגוון רחב של עדויות, אבל אפשר להסתכל, שוב, אני ככה מרחיב את זה, מה זה המתח הזה? המתח הוא לא רק בגוף, או איך אני תופס את זה. למשל, בכאב ידוע שכשאני תופס את הכאב שלי, הכרוני, באופן קטסטרופלי יותר, זה ישפיע על רמות של הכאב שאני אחווה, וגם על רמות התפקוד, שהן יהיו נמוכות יותר, גם תפקוד חברתי, תעסוקתי וכו'. עכשיו, אני אומר את זה בגלל שבעצם זה אומר שאיך שאני תופס את זה מאוד מאוד משפיע, אבל אלה שיש להם יותר תמיכה חברתית, יותר קל להם גם אולי לעשות שינוי בתפיסה, או מראש לראות אחרת, ואולי יש אנשים שבגלל שקשה להם נורא, ההתמודדות הזאת על כל הרכיבים שלה, אז הם גם הופכים להיות בודדים. אני ככה חושב כמה כבר אנחנו יכולים לשמוע, שמישהו כל הזמן מתלונן, כבני אדם. אז שוב, זה כל הזמן ההשפעות החברתיות והאישיות, הקוגנטיביות, חשיבתיות, וגם ההשפעות הביולוגיות, אבל רגע, זה מאוד ברור שנגיד במתח שהוא קהילתי, נניח, או מדיני, יודע, שזה אני זוכה להכיר יותר ויותר בשנים האחרונות, כי אני עובד בארגון כזה, במרכז משאבים, עמותה ללא מטרות רווח, קיימת 41 שנה כבר בקריית שמונה, וכל כולה, באנגלית זה נקרא Community Stress Prevention Center, משאבים לפיתוח חוסן בקהילות בארץ ובעולם, ופיתחו מודלים במקום הזה בעשרות שנים, אני חלק קטן מדברים שעושים שם גם, שמאפשרים לנו להבין ש... ההפחתה הזאת של המתח היא קשורה למידע וקשורה לתמיכה חברתית, ואולי להקים כל מיני איים של חוסן, מתנדבים אולי, או כל מיני תקשורת, ככה, שיפור התקשורת אולי עם הרשויות, אם זה כיבוי אש ומגן דוד אדום, ואולי שהעירייה תספק כל מיני מענים לאוכלוסיות מסוימות, דברים שהם ברורים, אבל מישהו צריך להקים, זה חתיכת מערך, אבל... באופן שהוא מערכתי, מדיני, עירוני, רשותי, אפשר להשפיע על הפרט הבודד. לא דווקא מהאמצעים שאני דיברתי עליהם עכשיו, וחייבים להכיר שזה גם חלק בלתי נפרד מהעניין. זאת אומרת, לא מדובר בקסמים, ואם נעשה ככה, אז מיד יהיה ככה, זה בטח ככה תהליך גדול, ומעגלים על גבי מעגלים שצריך ככה לשים לב אליהם, ולראות מאיפה אנחנו ככה מסייעים ממה שלנו יש במיומנויות שלנו.
בעצם מה שאתה אומר זה שהפחתת המתח ש... ככה, אני בראש שלי יותר חשבתי על מה האדם עושה עם עצמו, ואיך הוא נושם יותר טוב, מביע יותר טוב את הרגשות שלו, יוצר קשרים עם אחרים, זה גם כן משהו שהיה לי ברור, ואתה אומר שיש פה איזושהי גם רמה, שהיא רמה קהילתית, חברתית, של האופן בו אנחנו פועלים כחברה.
אין ספק בזה. אני חושב אולי זה נשמע ככה חדש, אבל... זה קיים אפילו כמקצוע צבאי בשירות המילואים שלי בעשור האחרון, עד שסיימתי, הייתי קצין התנהגות אוכלוסייה בחירום, ככה קוראים לזה. איש קשר לרשויות, שיושב שם במצבי חירום, אם זה רעידת אדמה, ואם זה יכול להיות אולי, באמת התקפת טילים, זה לא כזה חריג להגיד את זה כאן, בתקופה שלנו של ה-74 שנים האחרונות, ומגוון מצבים אחרים שיכולים להתרחש, איזה מגפה פתאום שנוחתת, אז... יודעים את זה. לא יודע איך זה מתנהל, אני לא איש שהוא של עבודה בתוך רשות וארגונים כל כך גדולים, אני לא מבין בזה מספיק, אבל יודעים שיש נחיצות בכך, ועובדים סוציאליים עוסקים בזה, הרי ללא הפסק במגוון רחב של עיסוקים, מחלקות ואגפי רווחה, אני חושב שהם מובילים תחומים כאלו. אז ההסתכלות היא רחבה. אני חושב שזה גם מאוד make sense, שוב פעם, גם כן, זה נשמע מאוד הגיוני, וזה באמת נפתח.
גם אנחנו כמטפלים יכולים לזהות מתח לפעמים כתופעה משפחתית, ולא כתופעה שהיא יחידנית, מגיע ילד או מגיע בן אדם, ופתאום תוך כדי שמיעת הסיפור הכללי, אנחנו פתאום מבינים שהמתח הזה הוא לא דווקא נמצא רק אצל המטופל, יכול להיות אצל עוד אנשים אחרים במשפחה, ולכן הרבה פעמים הטיפולים המערכתיים, הם, יש להם משמעות להפחתת המתח, וככה אני בכל זאת מחזיר את זה מהמקום הסוציאלי למקום הפרטי, כי אנחנו דיברנו פה על בעצם, על, גם על טכניקות של הירגעות, וגם על גוף, וגם על לזהות את המתח, וככה אני שואל את עצמי תוך כדי, אם יש דברים שאנשים יכולים לעשות כדי גם לזהות וגם לעזור לעצמם ברמה הזאת. דיברת על מיינדפולנס, אבל אולי גם קצת איזה הסבר, מה עוזר במיינדפולנס, או מה עוזרים התרגילים האלה ברמה היומיומית?
אני אנסה לענות על זה, תעזור לי אם אני ככה מסתבך, בסדר? מיינדפולנס זה באמת, יש פה מיומנות של הפניית תשומת לב, הפניית קשב, שלמשל איפה היא יכולה להיות יעילה, אם אני הרי מוטרד במחשבות שלי ממשהו שהיה או יהיה, אז אני לא יכול לשים לב באותו זמן בדיוק למה קורה איתי כאן ועכשיו, כן? אני ככה נזכר שלפעמים אני נגיד ככה חושב וטרוד במחשבתי או דווקא דברים נעימים, אני לא שם לב לפעמים איפה אני נוסע, שאני נוסע מהעבודה הביתה, אני פשוט מגיע הביתה. אז לפעמים אני יכול להשתמש ביכולת המחשבתית הזאת של הפניית קשב, למשל לנשימה, לאזורים אחרים בגוף, ובצורה כזאת לאמן את המוח ביכולת הפניית קשב, מהמחשבות המטרידות לכאן ועכשיו, ויש לזה אפקט מאוד משמעותי. זה מדובר בעשרות מאות, אם לא אלפי ספרים, בנושאים של מדיטציה והתפתחות אישית, וגם ברמות הטיפוליות. אבל רגע, אז זה יכול להיות תשומת הלב. אם אני גם שם לב, יש לי את היכולת הזאת שמתפתח, אני גם יכול לשים לב שאולי קפצה לי איזושהי מחשבה שהיא קטסטרופלית, או שהיא בעצמה מעוררת מתח, שהיא בכלל אולי לא מתארת את המציאות. רגע, אולי הגזמתי. אז אני יכול גם, כחלק מהקשיבות הזאת, גם לפתח יכולת של מה שנקרא perspective taking, או הדבר הזה שנורא נפוץ בתחום ה-CBT, ממש המסגור מחדש, reframing. לעשות רגע, להסתכל על אותו מצב, ואולי להסתכל אולי מכיוון אחר, כן? אז למשל, מסגור מחדש,
אבל אסף, אתה מדבר פה על דבר, בעצם אתה מדבר על פיתוח יכולת, נכון? זאת אומרת,
מחשבתית, יכולת מחשבתית.
יכולת לעצור, לזהות שמשהו קורה לי, אני חושב שהרבה פעמים זה בכלל התחלה.
אני לא יודע אם זאת תמיד ההתחלה, תחשוב שבמצב מתח כל כך גדול, ספציפי, זה מקביל לראית היכולת חשיבה שלי, אני לא יכול להיות שם, אני בטוח אולי שמה שראיתי וחוויתי הוא הנכון ביותר, או אני בטוח שאני בסכנה, או שמשהו... איבדתי משהו, או כישלון. אני לא פתוח, כי הגוף מתוח, והמחשבה פועלת אחרת, היא מצומצמת יותר. היא בפייט אור פלייט, הגוף בפייט אור פלייט. המערכת הסימפתטית פועלת. אז לא תמיד זה השלב הראשון, להבין. ומה השלב המקדים יכול להיות מה שקורה בגוף. אני חושב שאפשר לראות אפילו אצל עצנים. הם נכנסים לאיזושהי תנוחה לפני שיש את האזנק. וצלפים בצבא, הם נכנסים בתנוחה עם נשימה, לא יודע, שרצתי בהנדסה קרבית, היה 5 נקודות אחיזה, נכון? ומתי יורים? כשיוצא האוויר, כי יודעים שזה יכול להשפיע על הכינון של הקנה, וגם בספורט וגם בעבודה, הפסקות, במהלך היום-יום, זה דבר שיכול לתרום לפרודוקטיביות, אבל לא כל ארגון מבין את זה, ולא כל ארגון מסדר את זה בלוז שלו, בטח יש כאלה, כל מיני חברות הייטק שעושות את זה, כי לפעמים יש לנו תפיסה שכך דברים צריכים להיות, וכך צריך להתבצע, אז יש לנו המון המון דרכים להסתכל. אז מיינדפולנס גישה אחת, אולי נשימות, ממש תרגול נשימתי, זו גישה שנייה, ויש מגוון רחב של דברים שיכולים לסייע, וזה ממש מסייע. וכלים קוגניטיביים, ככה חשיבתיים אמרנו, וכלים של הפניית תשומת לב, וכלים של הפעלת הנשימה, וכלים של הפחתת מתח של שרירים. ברור שמסאז' גם מפחית מתח של שרירים, אבל הוא לא מסייע למיומנות להתפתח. אם אני מתרגל תרגולים, זה מסייע לי אולי גם להצליח לעשות את זה, לא בהכרח בתנאים של מעבדה כזה, עם המוזיקה או הבית שסגור ושאין רעשים. פתאום אני אוכל לעשות את זה אולי גם בימים הקשים, אולי בשיחות הקשות, אולי בבשורות הפחות טובות. מקווה שאני מצליח להעביר את המסר ככה.
אתה יודע, אתה דיברת על נשימה, ואתה יודע, אני חושב, נשימה זה דבר מאוד נגיש. זאת אומרת, כולנו נושמים, ברוב המקרים.
הנה כי שיש, ממש.
והרבה פעמים אנחנו לא מודעים לנשימה שלנו, אם היא שטוחה, אם היא עמוקה, או אנחנו נושמים בצורות שאנחנו חושבים שהן נכונות, אבל הן לא נכונות. וכשיצאתי מהסדנה שלך, חשבתי, וואו, אם כולם היו יודעים רק על הנשימה הזאת, כאילו, על האפקט שלה. כן. ובאמת, התחושה הזאת ש... שאפשר לעשות משהו עם מתח שהוא נורא נגיש לכל אחד, הוא לא, הוא ממש דבר של התכווננות.
ממש ממש ככה. אני אוסיף על זה ואני אגיד שאם דיברנו על המערכת האוטונומית ועל המערכת הנשלטת, נגיד אני יכול להזיז את ידיי וללכת ולקרוץ ולדבר כי אני רוצה, אבל לתחול, האיברים הפנימיים, אני לא צריך מודעות כדי שהם יעבדו, כן? אז המערכת האוטונומית, האמת שאנחנו יכולים להשפיע עליה. יכולים להשפיע עליה בכל מיני אפשרויות, או כמובן להלחיץ את עצמנו, זה גם משפיע עליה, אבל אנחנו יכולים באמצעות תפקודים בסיסיים מאוד, נשימה, להשפיע על המערכת האוטונומית. אני רק אשתף איך זה פועל, כמובן אמרתי על עצב הווארוס, אבל באמת אנחנו נושמים קצב נשימה מסוים במהלך היום, נגיד גברים סביבות 14 פנימה והחוצה בדקה. אני חושב שאני ככה נושם עכשיו כשאני מדבר. אצל נשים זה קצת יותר גבוה לכיוון ה-16, נתונים ככה בסיסיים. ומעבר למקצב, אז אני יכול לדבר גם על אם זה קורה ככה עם השרפת, עם השרירים, איזה שרירים לוקחים חלק בנשימה, אבל מצב לחץ, היפרוונטילציה, התקפת חרדה, התקף חרדה, פניק אטק, זה 24, 25 נשימות בדקה. במצב של רגיעה עמוקה הוא לכיוון ה-8, 7, 6 נשימות בדקה. אז יכול להיות שאפילו כלי ראשוני, הוא קודם כל לשים לב למה קורה פה בכלל. מאיפה נכנס האוויר? מהאף? מהפה? מאיפה הוא יוצא? מה יותר ארוך? מה יותר קצר? וכאן יהיה המקום להגיד, אולי, אם אנשים אולי לא יודעים, שהקצב של הנשימה וההשתנות שלו, של הנשימה והשתנות קצב והלב, הם קשורים קשר ישיר לתפקודים מנטליים. ממש ממש כך. יש תפקודים מנטליים שהם מאופיינים במקצבי נשימה ודופק מסוימים. כמו שאנחנו יודעים שבאמת המצב החרדתי הזה, שיש בו היפרוונטילציה, אני ממש קשה לי לנשום כל כך מהר, כמו שבסרטים האמריקאים הם הרבה פעמים שמים את השקית החומה הזאת של האלכוהול. עכשיו זה עוזר דרך אגב כי הם מעלים את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בגופם, וזה מה שמרגיע. אבל באותו אופן, נשימה שהיא איטית יותר במקצבים מסוימים, משפיעה על מערכת העצבים, לאורך זמן על המערכת ההורמונלית, על מצבים דלקתיים. זאת אומרת, יש לנו כלי שאפשר להשתמש בו, ויותר מזה, הוא קשור גם למערכת האוטונומית וגם לנשלטת. אם אני לא שם לב, זה עדיין פה. ואם אני כן שם לב, אני יכול להשפיע. זה כלי ככה שרק ההבנה כמרכיב פסיכו-חינוכי יכולה לייצר פה איזושהי תנועה. אצל אדם מסוים שמקשיב, יכול פתאום לשים לב, וואלה, אולי אני אוציא עכשיו את האוויר קצת יותר ארוך, זה יבוא יחד עם הוצאת אוויר ויחד עם ירידת דופן, ואז אני אקח פנימה נשימה עמוקה, אני אעצור לאיזה שנייה או שתיים, ושוב אני אוציא לאט ואני ארגיע את השרירים. הנה, כבר ראתת בעשר שניות את קצב הנשימה, שינית את פעילות הדופק, את פעילות המוח, וכאן אני אגיד שבעשור האחרון יש כמה תחומי מחקר שהם פעם היו איזוטרים כאלה, כמו חיידקי המעיים, כולם יודעים שזה חוד החנית. ונשימות, ואיך הן קשורות לתפקוד המוחי, זה גם כן עכשיו נחשב חוד החנית, הנשימות, השינויים של הנשימות והדופק. יש כל מיני תחומי מחקר ותחומי טיפול שפעם היו אולי נחשבים ככה בשוליים, אבל הם מתבססים על אותם עקרונות של פיזיולוגיה, אנטומיה, של התנהגות, של גוף, של אדם, של יצור בהקשרים שלו. וזה יעיל מאוד להשתמש בטכניקות האלה ובהבנה הזאת, מאוד יכול לסייע. לא כתכלית הכל, אבל בהחלט, בהחלט, עם יעילות גדולה מאוד.
אז איך בן אדם שרוצה להפחית את המתח באמצעות הנשימה, מגיע ליישם את כל ההבנות המחקריות האלו מהאקדמיה?
תראה, אני מאמין שהרבה אנשים מתעסקים בזה. אני חושב שאנשים שעוסקים בספורט, אם זה הליכה וריצה באופן קבוע, מודעים לכך שיש קשר לנשימה וליכולת שלהם לפתח את הכושר. אז זה, באזורים מסוימים אנחנו יודעים את זה, דיברנו אולי מקודם גם על כלי נשיפה אולי, וזמרים, זמרות, עושים את זה, הם שם, אני בטוח שהם שם. וב-20 שנה האחרונות גם יש הרבה עדויות מחקריות, אם ממש רושמים את התחום הזה שנקרא Heart Rate Variability Biofeedback. Biofeedback, משוב ביולוגי של שונות קצב הלב, זה בעצם מה שמאפשר לנו לעבור תהליך, שבו התפקוד הלבבי הזה, התפקוד הזה של עצב הווגוס, מופיע על איזה מסך. אם במשחק של איזה מכונית שרצה קדימה או אחורה, או צבעים שמשתנים, או חללית, או כל משחק אחר, וידאו מהיוטיוב, אני מצליח לעשות את השינויים האלה בנשימה שלי ובדופק, ואני מקבל את זה משוב. זה מתאים לילדים, למבוגרים. אז התחום הזה, ב-20 שנה האחרונות, יצאו כל כך הרבה מחקרים, וממש אפילו הם רושמים, שוב, אני אומר בגוגל, את התחום הזה של שונות קצב הלב, הביו-פידבק של שונות קצב הלב, ומחקרים, אתם יכולים לעשות את זה אפילו עכשיו, שאנחנו כאן מדברים, ואתם רואים שיעלו אלפי תוצאות. ויצאו לאחרונה, ממש 4 שנים אחרונות, אם אני לא טועה, 4-5, כמה סקירות, מטה-אנליזות, שמטה-אנליזה, זה כמובן עבודת מחקר, שסוקרת מגוון רחב של מחקרים, הרבה פעמים מאות ואלפי מטופלים או לקוחות, וכל מיני סוגים שונים של טיפול, יכול להיות רפואי, פארה-רפואי, פסיכולוגי, דברים כאלו. והארבע סקירות האלה מראות שיש יעילות לתפקוד הזה של ביו-פידבק על שונות קצב הלב, בהפחתה של חרדה, בשיפור של מדדים ביולוגיים במחלות שונות בעיקרם, מחלות קרדיו-וסקולריות, שזה כלי דם ולב, כאב מאוד יעיל, גם בשיפור מצבי דיכאון, יצא ממש סקירה על זה ב-2020, שאפילו מצבי דיכאון, שהגישה שבה אני ככה נוקט היא גישה שהיא יותר קוגניטיבית התנהגותית, אז ברור לי שמעבר לקשר טיפולי ולהמון דברים, שמעבר להקשבה ולתמיכה, אנחנו צריכים לתת לאדם כלים לשינוי ההתנהגות שלו. בדיכאון, ההפעלה ההתנהגותית זה כיוון מאוד יעיל שנבדק מחקרית. אנחנו מסייעים לאדם לנסח לוח זמנים שכולל יותר פעילות, שהיא גם מענה עבורו. כמובן, שוב, לא קסם, זה עבודה משותפת, אבל זו עבודה שהיא יחסית סיסטמטית. מסתבר שאם מוסיפים לטיפולים האלה אימון של שונות קצב הלב, ביופידבק של שונות קצב הלב, זה משפר את יעילות הטיפול. מעבר לכך שזה משפר את המדדים האוטונומיים, זה מאיץ חלק מהתהליכים, וזה מאפשר לשמר אחר כך גם כנראה תפקוד עצבי לאורך זמן, שהוא יותר תומך בשמירה מהידרדרות אחורה, מרילפס אולי למצבי דיכאון. כמובן שוב, זה ביו-פסיכו-סוציאלי. בטח יש גם תרופות אולי במצבים מסוימים שנעזרים בהם. אז יש גם צוות רב-מערכתי שיכול אולי לתת מענה כאן, כן? אבל זה המון אספקטים שככה הייתי רוצה ככה להציג, שיהיו במודעות אולי של אנשים שמאזינים.
אתה אומר שונות קצב הלב, הכוונה כן, הביו-פידבק מאפשר לך לשלוט בקצב הלב ולעשות איזשהו ויסות מודע.
כן, כן, בהחלט, בהחלט. לא, לא בהכרח בעלייה או הפחתה, אלא כן בהכרח בעלייה והפחתה הדרגתית, שאם רואים אותה ממש כמו קו, אז זה נראה יותר סינוסיאלי, או אם עושים איזה כל מיני חישובים מתמטיים, אז רואים שהשונות בין פעימה לפעימה, יש בה נתון אחר, גבוה יותר. זאת אומרת, זה השונות. תחשוב כמו ביפן, יש פגודות, הן זזות, ולכן המבנה הזה נשמר. אז הווריאביליות, ה-heart rate variability, היכולת שזה יהיה ככה גמיש ונע, בהתאם לצורך.
יכולת להתמודד עם השונות.
כן, חוסן, חוסן זה היכולת לחזור לתפקוד. אחר כך כמו נחום תקום. אתה נופל כי עכשיו הייתה פה רוח או מחלה או אובדן או כל דבר אחר, ואתה מצליח לקום. והווגוס אחד בגרומי החוסן. בנוסף, כמובן, למגוון של דברים אחרים, חלק פותחו גם במקום בו אני עובד, משאבים, שזה למשל גשר מאחד, זה גם גוף, גם מחשבה, שכל, גם רגשות, האמונות, המון דברים שנכנסים שם בפנים, אבל גם ביולוגית יש לנו גורם חוסן. מערכת העצבים שלנו. ואפשר באמצעות נשימות לשפר את זה, לפחות רגעית, ועם ביו-פידבק גם לטווח ארוך, וזה דבר די מדהים, אני חושב.
אז אולי תספר, אתה יודע, אתה מדבר ככה בין השורות על ביו-פידבק, ואני עכשיו שואל את עצמי, בואי לא נשמע טוב כמטופל, איך זה נראה הטיפול בביו-פידבק?
אז אני מניח שיש הרבה כל מיני מודלים שזה ייראה בכל מיני צורות, אבל ביו-פידבק זה כלי.
אתה מטפל בביו-פידבק?
אני המון המון שנים מתעניין בתחום הזה ומטפל וגם פותח קורסים ומלמד אחרים להשתמש במכשור ביופידבק בתפיסה הזאת. זה אחד מהתשוקות הגדולות באמת שלי, של לראות ממש בעיניים את הקשר הזה של הגוף נפש. זה ממש מקסים. אז בעצם מה זה ביופידבק? בעצם שיטה, כלי טיפולי, שאפשר להכניס אותו לשימוש במגוון מרחב של מצבים, יכול להיות בתחום של חינוך וייעוץ, ויכול להיות בתחומים של טיפול בבריאות הנפש. אני הרבה פעמים השתמשתי בו אצל אנשים שיש להם מתח על רקע של אולי מחלות גופניות, התמודדות עם איזה פרוצדורה רפואית שהם אמורים לבצע או לאחריה, בהחלמה. וזה בעצם שימוש במדידה של תפקודים גופניים. מה שלרוב קיים זה מדידה של אותה טמפרטורת כף ידיים, או מדידה של תפקוד הלב, או יש גם מדידה כך עם שני חיישנים פשוטים על האצבעות כף היד, או על כף היד עצמה, שמודדים את ההולכה החשמלית של האור, או ההתנגדות החשמלית של האור, זה בעצם שני הפכים מתמטיים, כמו מין מדד הייתי... כזה שיודעים עליו מהפוליגרף,
אז מראה. אז כשאני מגיע לטיפול כזה, מחברים כן. אותי לחיישנים כאלה.
כן, במשוב ביולוגי, החיבור לחיישנים הוא הכרחי, ולמה? כי כמו שיש לנו מד מהירות באוטו, שמאפשר לנו לדעת באיזה מהירות אנחנו, ברור שלא כולם צריכים את זה, אם זה האוטו כבר שנים אצלנו, כי אנחנו יודעים לפי הרוח מהחלון, ולפי הרעש של המנוע כמה זה מהר. אז אותו דבר, זה דוגמה לניסיון. אז אם אין לי ניסיון לדעת מה קורה איתי בגוף, ויש סיכוי שזה יכול לסייע לי, אם אני מתמודד עם כאבי ראש, או למשל עם כאבים אחרים, או עם מתחים בגוף בצורות מסוימות של שרירים, או אם זה בשביל דווקא לסייע בפיתוח של מיומנויות הפניית קשב, אז כן, המכשור יהיה חלק כדי לסייע לי, להשפיע או על הטמפרטורה של כפות הידיים, למשל לרגיעה, או על ההולכה החשמלית של האור.
אז יגיע אליך מטופל, והוא תחבר אותו לחיישנים, ואז מה הולך לקרות?
תראה, אז קודם כל, אני, כמו שאמרתי, שאף אחד לא נרגע, כי אמרו לו להירגע, אף אחד לא נותן לאף אחד לחבר אותו חיישנים, אם הוא לא מסביר לו לפני, כן? זה לא שמגיע ויהיה לחוברת. זה אולי קורה באולטרסאונד, בטכנאי CT, שם ככה זה מקובל. כמובן שאני מסביר חלק מהדברים שגם דיברנו עליהם, שיש לנו כאן מערכת העצבים, על מה היא אחראית, ואיזה חלוקות, ואיזה יכולת להשפיע יש לנו, ויש לנו נשימה, ויש לנו קצת עם השרירים, ואולי קצת הפניית תשומת לב, וכל מיני טכניקות שמתאימות לאדם. ואני מראה לו איך זה נראה גם פיזיולוגית, בהתאם לקושי, טמפרטורה, הולכה חשמלית, דופק, קצבי נשימה, אפשר לשים חגורה שממש נמתחת ומתכווצת, בודקת את המהירות של הנשימה, אפשר לשים חיישנים על הראש, שיבדקו פעילות חשמלית של המוח, באזורים מסוימים, או זרימת דם מוחי, שגם קשורה לפעילויות של הפניית קשב, או רגיעה לחילופים.
חשוב להגיד שהמטופל לא צריך לגלות הבנה במערכות הגוף ובמה זה מוליכות ומה זה התנגדות, הוא בעצם יש לפעמים ערך מוסף לזה שהוא מבין את הדברים, אבל הוא בעצם צריך להיות שם, והוא מחברים אותו למערכת.
אבל רגע, הוא צריך להיות שאיתן עם מוטיבציה, עם סקרנות, שזה גם חלק מתפקידיו של המטפל, לשמר או לעורר.
אני חושב פשוט על זה שהשיחה שלנו רוויה במושגים מתחום הביולוגיה וגם תחומים אחרים. יש פה הרבה מאוד ידע מקצועי שאנחנו מדברים עליו, אבל כשאני מגיע לטיפול, ואני עצמי עשיתי לפני איזה 20 שנה ביופידבק, לא ידעתי דבר מהדברים האלו, בעצם הגעתי, הראו לי שכשעושים לידי, מוחאים לידי כפיים בפתאומיות, אז יש איזה מדד שעולה, ושאם אני לוקח שלוש נשימות עמוקות, אז יש איזה מדד שיורד, ונתנו לי כמה כלים בסיסיים, ופה תראה מה עושה את מה שאתה רוצה לעשות. אנחנו רוצים להוריד איזה מדד מסוים, אז בוא תעשה ככה. ההבנה התיאורטית שאתה בעצם מציג לנו פה, היא לא משהו שהמטופל צריך להכיר או להבין או להתעמק בו.
אני רגע, אני רוצה להעיר פה. קודם כל, אני מאחל לכל אדם שרוצה להתמודד עם מתח שידע את כל הדברים. חד משמעית, למה לא? עכשיו, בטיפול, המרכיב הזה, ההסברי, המרכיב הפסיכו-חינוכי, בטח מתחומי ה-CBT, אבל אני מאמין שבכל אחת מהשיטות הטיפול היעילות, הוא גם מאפשר להעביר מידע, גם מאפשר ככה לראות איזה תהליך למידה נדרש. זה עושה גם את הבונדינג הנדרש בקשר הטיפולי, אני מאמין. יש כל כך הרבה יעילויות לדבר הזה, אבל רגע.
לא, אני חושב אפילו על ילדים.
אם איתן, אנחנו נסתכל רגע על השונות בין שיטות הביו-פידבק, אנחנו נראה שבחלק כן צריך ובחלק לא. למשל, בתחום הזה של אימון מוחי, לא נדרש שאני אבין בדיוק מה קורה שם במוח, בדיוק כמו שאני לא יודע, כאן מסביבי יש קירות, ושם יש חוטי חשמל, ואני לא יודע איזה חוט חשמל ומה. ויש לי חבר ממש טוב, שנולד איתי באותו יום, והוא שיפוצניק כבר 20 שנה, מקים מבנים, והוא, יש לו אפילו אפליקציה, שהוא קנה, מתחברת לסלולרי, שרואה טרמית, וככה הוא יודע איפה יש פיצוץ, למשל בצינור, כן? ויש כאלה שרואים רטיבות, ואני לא מבין מה קורה שם, ויש אנשים שכן מבינים. ההבנה הזאת יכולה להועיל, במוח, למשל באימון המוח, אין צורך, עדיף שיש שם סרט שאני רוצה שירוץ קדימה, עם פעילות מוחית מסוימת. בנשימות, עדיף שאני כן אדע, ככה אני אוכל להשפיע על הקצב והדפוס של הנשימות בצורה יותר טובה. בנושא של הפניית קשב, הרבה פעמים זה נורא קשה, פתאום לעצור ולשים לב מה אני מרגיש עכשיו בכפות הרגליים, או איך האוויר שנכנס מאף הוא קריר יותר, וכשהוא יוצא החוצה הוא חם יותר. עכשיו, למה הוא חם יותר? הוא התחמם בתוך הגוף, אז הידע הזה הוא חשוב. אז באימוני מוח פחות, באימונים של נשימות יותר, יש את, למשל, דוגמה, ביו-פידבק של הולכה חשמלית של האור, שזה מדד חיישן שמתחבר לאצבעות כפות הידיים, ומראה לנו אפילו ממש גרף כזה שעולה, שיש פעילות סימפתטית, ובגלל הזעה מוגברת בכפות הידיים, שמייצרת התנגדות או הולכה חשמלית שונה, אז גרף עולה נניח, או משחק אחר, ופה יש חשיבות גם לדעת מה עומד מאחורי זה, אבל למשל, בתחומי המחלה הידועה כאפילפסיה, שאינה עמידה, שעמידה לתרופות, מסתבר שאימון כזה הוא ממש טיפול מוכח מחקרית ויעיל. תרופות יכולות לספק באמת יעילות מאוד מאוד גדולה, תחקרות המון זמן, אבל אם הן לא משפיעות על האדם, וגם אם כן, למה שהוא לא יעשה גם למידה של מיומנויות הפחתת מתח, יחד עם משוב של ההולכה החשמלית של האור, מדד עצבי עקיף, כן? כי זה מהאור, זה לא בדיוק בתוך מערכת העצבים, אבל שזה משמעות. ועוד דבר קטן, יש חיישנים שמודדים את רמת הפעילות השרירית, אתה יכול לשים אותה על המצח, ולהפחיד את השרירים של המצח, אתה יכול לשים את זה על הכתפיים, השרירים שנקראים הטרפזיוס. לשים חיישנים, ולהפחיד את העוררות השרירית, ובמצבים שבהם אנשים מאבדים יכולת מוטורית, אחרי אירועים מוחיים, אתה יכול להשתמש במדידה של ה-EMG, הפעילות החשמלית של השריר, כדי לעזור להם לעורר את האיבר. זה גם נושא שנבדק מחקרית, אני אישית לא עוסק בו, אבל הוא קיים, לא רק להרגיע, גם לעורר אולי דברים מסוימים.
מדבר על התהליך הזה שבו מצמידים חיישנים לאותו מטופל, והוא גם לומד לעשות את הפעילויות שמשפיעות על המדדים, אבל הוא גם לומד על המדדים האלה תוך כדי.
וכמובן, שלב הבא, לבצע הכללה, לגמול אותו כביכול במרכאות מהמכשירים, שיוכל לבצע את הפעילויות האלה ואת ההשפעה הזאת, לשיפור רווחתו וגופו וכל שאר הדברים שהוא מעוניין, ללא מכשירים, באופן עצמאי. כמו שבהתחלה צריך מורה לנהיגה, ואני יודע שצריך, הילדים שלי קטנים, אבל הם יהיו בסוף עם רישיון נהיגה, ומי שיצטרך ללוות אותם, אם יהיה בכלל מכונית עם נהג עוד, אני לא יודע, אולי גם זה כבר לא יהיה, אולי זה יוריד סטרס, תראה איך טכנולוגיה יכול לעשות את זה. אז תהליך הדרגתי של למידה, צריך ליווי, צריך איזשהו תהליך מוסדר, ואחר כך עצמאית, כמו החיים.
זאת אומרת, אם למדתי להרפות לצורך העניין את שרי המצח, או שרי הפנים, כי הייתי בביו-פידבק, ואחר כך אני אוכל לשבת עם עצמי בבית, מתי שבא לי, בלי להתחבר לאלקטרודות, ולעשות את אותה פעולה, שבסופו של דבר מורידה את המתח ביום-יום שלי.
זה בשימוש ממוקד, אבל יש גם אפקט, שהוא לא רק האפקט של כאן ועכשיו, הסטייט, אלא האפקט של הטרייט, של הדפוס. יכול להיות שבגלל שיש לך את המיומנות, אז הגוף כבר אוטומטית יפעל בצורות מסוימות, שלא תצטרך פיקים של מתח שיעוררו את המודעות שצריך להירגע. אולי תתחיל לנהל את החיים אחרת. Mm-hmm. אולי זה ייתן לך תובנות לגבי אירועים מסוימים במהלך היום, במהלך חייך, שבהם יש המון מתח, אז אולי מראש אתה יכול להירגע. אולי מראש, למה יש מתח? למה אני צריך את זה בכלל? כדוגמה אחת אחרת, אתה יודע. אז זה הכללה, לקחת מיומנויות ולהפעיל אותם מחוץ למקום שבו הם נלמדו.
אז מתי אנשים מגיעים בעצם לטיפול בביו-פידבק? מתי הם יודעים לזהות שהם צריכים את זה? זה משהו שעושים בבית חולים, או שזה בן אדם מחפש את זה לעצמו?
אני מניח שיש את כל מיני ערוצים שאתה ציינת. חשוב להגיד, תראה, הביו-פידבק בישראל יושב בתוך כל קופות החולים, בתחום רפואה משלימה. יש שם כמו שיש מדקר וכירופרקט, ובטח יש אולי נטורופטית או תזונאית, דיאטנית, יש גם איש ביו-פידבק. עושה שם טיפולים שלשם רופא ממיין מפנה, אם זה בעיקר מתח, אולי כאב. אז אפשר לעשות טיפולים כאלה שם. אני אישית, יצא לי לעבוד מספר שנים בקופות החולים, אבל אני מתייחס לביו-פידבק כאחד מהכלים שבו אני משתמש. ואז אני אתן דוגמה, למשל, אם היה צורך בתקופה שעבדתי כפסיכולוג של מחלקה אורתופדית, אז צריך קודם כל להתייחס למה קורה שם. זה לא שאנשים שיש להם בעיה אורתופדית, אם הייתה איזושהי טראומה, שבר או זה, או נפילה, או אם היה תכנון לאיזשהו הליך רפואי, שאני מתכונן אליו מספר חודשים, ככה עושה פרי-אופ, אם זה לעשות מרדים, בוקש אותו EKG, כל מיני בדיקות דם, אז צריך להתייחס קודם כל למה צריך. אז למשל, אפשר היה לעשות הכנה לקראת ניתוחים מסוימים. אוספים אנשים שהם אמורים לעשות כולם את אותו סוג ניתוח, כמו שעושים לפני לידה, נכון? יש את הקבוצות האלה, הייתי ככה לפני הלידה של הבת הבכורה שלי, לומדים מרכיב פסיכו-חינוכי, אז יש אנשים, באמת, יש אנשים שלא ידעו שיש דבר כזה שיליה, או גם אם שמעו, לא ראו כזה דבר, פתאום הם רואים את זה זאת אומרת, מולם, איזשהו מודל, אז רגע, יש לנו מידע. אני הייתי משתמש בזה, אם הייתי מזהה, שיש לי קודם כל אפשרות להעניק למישהו כלים להפחתת מתח, ושזה נדרש, אם זה באמת נדרש, ויכול להיות אולי לפני הליך מסוים, אבל הרבה פעמים גם אחרי, כי אנשים למשל, אחרי הליכים, בוא נניח, משהו שיצא לי ככה להתעסק בו במחקר, החלפת ברך, החלפת מפרק ברך, אחד מההליכים הרפואיים השכיחים ביותר בעולם. אנשים מחליפים ברך, גיל 65 ומעלה, נשחק שם כל הסיפור, ויש דרך להחליף את זה, לא נתאר את זה אנטומית, גם אני לא ידעתי לפני שהתעסקתי בזה. מסתבר שאם רמות המתח שלהם אחרי הניתוח הן גבוהות, וגם התפיסת כאב, אז לא קח להם יותר זמן להחלים, הם נמנעים מלעשות את פעולות השיקום, והרי זה היגיון בריא. אז אם אנחנו מכינים אותם לפני, למה נדרש מהם, ובכלל בודקים אם הם מסוגלים, או אולי צריך לתת להם סיוע לפני, זה בטח יעלה את הסיכוי שלהם לבצע. ואם אחרי זה הם חווים קשיים, אז יש הרבה כלים לסייע להם. עכשיו, אלה דוגמאות קטנות שקשורות למתח, ולסיטואציות מסוימות. אז זה יכול להיות מתח, לקראת או אחרי, ויכול להיות שזה בכלל בעבודה עם צוותים, צוותים רפואיים, סיעודיים, או במקומות אחרים, או כמו שנפגשתי איתך, נפגשנו בקבוצה שבה כולנו תרגלנו יחדיו. אז יש המון המון ומגוון רחב מאוד של אפשרויות להעניק את זה. יש מסגרות שהן מיועדות ישירות לזה. יש בתל השומר, יש את הרפואה המשלימה, שם יש ביופידבק, ויש שם גם מרפאת ביופידבק בפני עצמה, ששייכת לתל השומר, בכל קופות החולים, כמעט בכל עיר שבו יש את השירות לרפואה המשלימה, יש ביופידבק בפני עצמו. ויש מגוון של מאות אנשים בארץ, ששייכים לקהילת המשוב הביולוגי, הביופידבק, פסיכולוגים ויועצים, ומצד אחד זה גם אנשי הרפואה והשיקום והסיעוד, ומגוון רחב של אנשים שרוצים או מגלים עניין. בכל הדבר הזה שדיברנו עליו בשעה האחרונה, גוף, נפש, אפשרות למדוד, אפשרות לסייע, אפשרות לעזור. וזה לא חזות הכל, אבל זה משהו שמאוד מאוד מסייע. אני חושב שגם אם האדם שמעניק את השירות, הוא גם אוהב את העשייה שלו, אני חושב שזה גם מעורר מוטיבציה אצל הצד שממול. אבל זה בכל תחום, אני מניח.
אתה ככה מדבר בפודקאסט על המון המון דברים שעשית בשנים שאתה מטפל, מקומות שונים, התמחויות שונות, ואני שואל ככה, אם אתה מרגיש שהשתנה בך משהו כמטפל בשנים האלה, עם התובנות שלך לגבי טיפול גם נפשי וגם פיזיולוגי השתנו, אם אתה מרגיש שלמדת משהו על המפגש עם בני אדם ועל הטיפול בהם.
תראה, כמו שככה דיברנו אולי בתחילת הפודקאסט, אולי אפילו לפני שהייתה הקלטה, שאנחנו צמצמנו ככה את הדברים שנדבר עליהם, אז אני גם רואה בעיסוק שלי עיסוק יחסית ממוקד. אני לא יודע ולא יכול לטפל במגוון עצום של קשיים. יש דברים שאני פשוט לא מתעסק בהם, באמת. אולי לפעמים אני אפילו מרגיש שהם גדולים, אולי אני מרגיש שהם לא בתחום ההתמחות שלי, במקום בו הגעתי. אבל אתה שואל מה השתנה בי, אני אספר לך, אני לא יודע אם זה בי, אולי כן, שבמהלך השנתיים האלו של תקופת הקורונה וכל ההשפעה המשפחתית, אז נוצר מין מצב שהילדים שלי זה בן ובת, היא בת שש ממש השבוע, והבן הקטן שלי היה בן ארבע לפני מספר שבועות, ומה שהיינו עושים זה, תקועים בבית, כן? אבל הייתי עושה להם תרגילים, בוא נעשה תרגיל לפני שינה, ובתרגילים האלה כל מיני דברים של לשמוע כל מיני דברים שקיימים עכשיו, ואז להרגיש כל מיני אזורים בגוף, ואז לשימו לב אולי לנשימה, ולפני מספר חודשים הייתי עם הבת שלי בככה ערב לבד, רק אני והיא, והיא שאלה, מה זה כל המחשבים, אבא, למה אתה צריך כל כך הרבה מחשבים וטאבלטים? אמרתי לה, כשאני עושה לאנשים תרגילים, היא אומרת לי, איך? אז הראתי לה, חיברתי אותה לחיישנים של תמונות כאלה ששמתי לי בפייסבוק ובאינסטגרם, והילדה הזו בת 5.5, ממש משפיעה על מדדים מצביעים, שלי לקח שבועות ללמוד, להשיג עליהם שליטה, כן? ואני שואל אותה איך היא עושה את זה, אז היא אומרת, זה התרגילים שלי, מה אתה, יש פה את הנשימה, אני עושה ככה, ואני נותנת לידיים להרגיש כבדות, וואלה, אני קשקשן, שמתם לב, אבל אני פשוט לא יכולתי לדבר על זה דקה שלמה, רק יכולתי לצלם שתי תמונות ולהיות בשוק, אז משהו השתנה בי, יצרה, כל הדיבורים שלי יצרו מעין הכללה כזאת, ווואו, אני מקווה שזה יוביל למקומות ממש ממש טובים בשבילי, בשביל הילדים שלי, לאחרים.
הבת שלך יודעת עברית, אנגלית וביופידבק.
יאללה, אנגלית עוד לא ממש, אבל היא יודעת עברית וביופידבק, וואלה.
וכשפה היא שפה שהיא ממש שפה שנרכשה תוך כדי.
אני לא ידעתי את הדברים האלה בגילאים האלה של בית הספר היסודי והתיכון, לא הכרתי כאלה דברים, זה משהו שהכרתי באמת רק אחר כך. אז זו זכות, אני חושב.
ובאמת ההתייחסות לגוף הרבה פעמים כאל מין מכונה שמשרתת את הראש, נכון? הרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה כשאנחנו מטפלים באנשים שאומרים, אני לא יודע מה אני מרגיש כל כך בגוף, אני יכול להגיד לך על מה אני חושב, אבל מה אני מרגיש אני לא ממש יודע. אתה מדבר פה על איזו התמחות של להתחיל להבין מה קורה לי.
תראה, קודם כל, אני חושב שנגיד, דיברת עכשיו בגוף ראשון, אז אמרת שאצלך זה כך וכך. יש דווקא אנשים, אני חושב, ששם, זה בדיוק הפוך, אולי הם דווקא כן מרגישים בגוף, אולי אפילו יותר מדי, אולי יש מודעות גבוהה מדי לדופק ולשרירים, וגם יכול להיות, כן? כן. יש כאלה שיש להם מודעות גדולה יותר לתהליכי החשיבה, יש כאלה לרגשות, שכן אלא התנהגות, ולא משנה איזה מודעות יש לך, זה לא בהכרח אומר איזה התנהלות יש לך, זאת אומרת, זה כל כך מורכב, יש המון גורמים משותפים כמובן, אבל מה שאתה אומר, זאת אומרת, יש כל מיני ערוצים, שכל אחד מתקשר דרכם, זה דרך הגוף, אם זה תרופות או ספורט, ואחד אחר אולי דרך היגיון, מחשבות, זה ככה או ככה, ואחרים הם יותר באמונה, או בערוצים נוספים, ואני אוהב את הערוץ הגופני, כי אני מרגיש שיש לו בסיס, שאני יכול תמיד להישען עליו, זו היה אמת כמו מין אובייקט מעבר, בסיס, ספרות, אנטומיה, פיזיולוגיה, זה גורם להרגיש שמבינים פה משהו, לפחות אני, זה נותן לי באמת תחושה טובה, כן? ואז אני מנסה לראות איפה אפשר להפעיל את זה וזה יעיל. יש מקומות שזה לא יעיל. למשל, במצב של דיכאון עמוק, דיכאון מג'ורי, מה יעזור עכשיו למישהו לעשות לו תרגילי רגיעה? זה לא רלוונטי. גוף רגוע, אין אנרגיה שם בכלל, אז צריך דברים אחרים, כן? אבל זה העניין ככה שאני מצאתי בזה, ומסתבר שזה קשור לכל כך הרבה תחומים, כל כך הרבה נושאים, שאפשר לנהל את זה מלא שיחות ובכיף, וזה היתרון העיקרי.
ואני מרגיש שבשיחה הזאת באמת נגענו בהמון דברים שונים, במערכת העצבים ומונחים רפואיים וגוף ונפש, ובאמת קשה ב-50 דקות להגיע לכל המקומות האלה לעומק, אבל אני מניח שמי שיקשיב לפרק הזה טעם קצת והבין לגבי האפשרויות שמתקיימות במצבי מתח. אז אסף, אנחנו צריכים לסיים עכשיו, היה פרק מרתק ושונה ומעניין מבחינתנו.
אני רוצה להגיד שזה באמת גם מסקרן, גם ברמה של הלמידה, שיש פה איזשהו עולם ידע מאוד מאוד רחב, אבל גם ברמה של החוויה המאוד מאוד אישית, של איך אני יכול לעשות עבודה עם עצמי, איך אני יכול להשפיע על החיים שלי, זאת אומרת, זה שני דברים, בדרך כלל אנחנו בוחרים, זה או כזה או כזה, ופה זה שניהם, שני התחומים האלו עלו מאוד מאוד חזק, וגם, כמו שאמרת, היה גם כיף.
איזה כיף לשמוע, איזה זכות. אדיר, ממש תודה שהזמנתם אותי, ממש ממש, זה אפשר לי ככה לדבר על הדברים שהכי מעניינים אותי, ולהיות במקום שמישהו אחר מקשיב, זה כיף לפעמים, חייב לומר.
תודה, תודה אסף.
תודה רבה לך.
כל הלב.
זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.